אחד מגדולי תלמידיו של הרב קוק, כתב איזה תמצית. צריך לקנות את זה לפה, ככה זה יותר רציני. אז הרב שמעון שטרליץ הוא אחד מגדולי תלמידיו, והוא כתב על התשובה לא תמצית של שאי אפשר לתמצת את ספר אורות התשובה. הוא ספר מאוד מאוד גדוש בהמון המון יסודות, וכידוע שהתשובה היא אחת זה בסיס לכל עבודת השם למעשה, כי לו לא היית לנו ההבטחה האלוקית שאנחנו יכולים לחזור בתשובה, אז כל מצבנו וכל עבודת השם הייתה נראית לגמרי אחרת. ורק מתוך שאנחנו מובטחים בתשובה יש את המחויבות וגם את התקווה שתמיד מתחדשת, שאנחנו יכולים תמיד לחזור ולשוב אל הקדוש ברוך הוא, לאף לפעמים חטאים גדולים שאדם יכול לעשות, ובכל זאת להתאושש ולשוב אל השם. מתוך כך אנחנו נקרא את הפרק א', שהוא לא ארוך, אבל הוא כבר מתמצת את ארבעת הסוגים שיש בתשובה, וזה דבר שמאיר עיניים בפני עצמו. אז בואו נקרא אותו, ננסה להבין אותו. לאחר מכן, מי שירצה להמשיך יוכל להמשיך על הרצון שלו כפי היכולת שלו בזמן ובמקום לפני ראש השנה. אז התשובה מאהבה ותשובה מיראה. זה העמוד הימני שיש לכם. התשובה קובעת לה מקום חשוב בתוך הספרות של היהדות. כבר בתורה נפגשים לנו בהבטחה לישראל שכשיבואו עד השם אלוקיהם ושב השם את שבותם וריחמם. זאת אומרת שיש פה מושג, לשוב אל השם זה לאו דווקא לחזור מן החטא. לשוב אל השם זה להתקרב אל השם, כי השם הוא תמיד רם ונישא, ואנחנו שווים אליו. כיצד אנחנו שווים אליו? בכל הדרכים שהתורה מדריכה אותנו. לכן יש את הביטוי הזה לשב השם את שבותם וריחמם. באותה פרשה הובא רעיון התשובה בשני גילויו, תשובה מיראה, הרב יסביר מה זה תשובה מיראה, כן? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והכללה וגומר, ושבת עד השם אלוקיך וחדר כתרגומו, כן? לדחלה השם. ותשובה מאהבה ליסוד השני, אחרי שישיב השם את שבותם וריחמם, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל רוחך ובכל נפשך למען חייך. אז אם כן, יש פה את היסוד של התשובה מאהבה, כן? מה לשם אלוקיך את לבבך, למול זה הסרת העורלה. כלומר שכל המעכבים של עבודת השם שאדם, כן, מתעכב בהם בגלל החומרנות ובגלל האי הבנות ובגלל שלפעמים הוא לא נותן את דעתו למהו תפקידו בעולם, אז ממילא הוא מסתרבל בכל המון חטאים ומסיר את עצמו מדרך השם. ומתוך כך צריך שהשם יועיל בכך שעוזר לו, מסייע לו, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם. מדוע דווקא השם מל את לבבו? כי אין השבוי מתיר את עצמו, ובתעשורים צריך שמישהו מבחוץ יושיט לך את היד. לכן פה, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך, זה מתחיל מהמילה הזאת שעושה השם אל לבבינו. עכשיו שימו לב שכתוב כאן ומל השם אלוקיך, יש פה גם את הבחינה של הרחמים וגם את הבחינה של הדין. אלוקיך זה הדין, השם זה הרחמים. על תוכן זה של תשובה מיראה ותשובה מאהבה, על אופני גילוייה והופעתה בחיי האדם בנה הרבה הספרות המאוחרת. כלומר לא הראשונים, כי הראשונים כתבו דברים מפוזרים מאוד בכל מיני כתבים וכדומה. רבנו יונה כתב יותר אבל בספרות הגדולה של הרמב״ם ושל הרבים יהודה הלוי וכל גדולי המאורות הללו, אתם לא תמצאו איזה ספר שכתוב דווקא על התשובה, וזה מפוזר מאוד מאוד מאוד. לכן אומר הרב דנה, כן, על הספרות, רק על הספרות המאוחרת דנה בדבר הזה. בספרות זו אנו מוצאים את הרעיונות היסודיים האלה. התשובה באה כחרטה, זה דבר ראשון, שימו לב, התשובה באה כחרטה לחטאים אצל האדם. אדם שעבר עבירה פעם או פעמים רבות, כשהוא שם אל לב אחר כך שהתנהגותו לא הייתה לפי חוקי התורה או המוסר החברותי, מתחרט הוא על חטאיו ומקבל עליו לתקל את המעוות. שימו לב, לא רק אדם שהתנהגותו לא הייתה לפי חוקי התורה, אלא גם לפי המוסר החברותי, זה גם תביעה גדולה מאוד בין אדם לחברו, כן? ובדרכי התשובה אנחנו יודעים את הרמב״ם המפורסם שאומר שאדם כאשר הוא רוצה שימחלו לו את עוונותיו בין אדם למקום, הוא צריך קודם כל לבקש סליחה כדי לחפר על עוונותיו בין אדם מחברו, כי אם לא זה גם מעכב את הכפרה של עיצומו של יום. ידוע שעיצומו של יום הכיפורים מחפר על העוונות, אבל בשביל זה צריך שקודם כל אדם יחזר את כל השנה בשכלו ויראה במי הוא פגע, וללכת אליו ולבקש ממנו סליחה כדי שזה לא יעכב את הכפרה של יום הכיפורים. אז פה גם בסדר החברותי יש לנו לחזור בתשובה. אז אומר הרב, כשהוא שם אל לב אחר כך שהתנהגותו לא הייתה לפי חוקי התורה או המוסר החברותי, מתחרט הוא על חטאיו ומקבל עליו לתקן את המעוות. אז זה התעוררות פנימית אצל האדם מעצמו, כן? כשהוא שם אל לב שהתנהגותו לא הייתה לפי החוקים לא של התורה ולא של הסדר החברותי, אז מתחרט הוא, אז יש את החרטה, נכון? יש את השימת לב, קודם כל להכרת הדבר, ומתוך כך יש את החרטה, זה עוד לא שהוא בא לתקן. הוא מקבל עליו לתקן את המעוות, לשפר את דרכו ולהטיבה, בטוח הוא כי כל מה שעשה מקודם נסלח לו, ושהעבר יקבל את תיקונו על ידי התנהגותו הרצויה בעתיד. זה ביטחון מוחלט שהקדוש ברוך הוא מבטיח בעצמו שהתשובה לא חוזרת ריקן, כן? כמו שכתוב במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא מורה למשה רבנו כיצד היו ג' מידות, כן, כאשר הן נאמרות בציבור הן מסוגלות להשיב את בני ישראל בתשובה ולכפר על עוונותיהם. תשובה זו, אומר הרב, באה על ידי גורמים שונים. עכשיו הוא מנתח כיצד התשובה באה. יש והיא באה בלב השב מתוך ההכרה שהתנהגותו הרעה תגרור אחריה תוצאות רעות לו. הוא מתחיל לחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. ושההנאה הדלה שיש לו בזמן העבירה תקופח על ידי ההפסד הצפוי לו אחר כך כתגמול בעד מעשיו הרעים. האדם כאשר הוא עושה, יש לו את עדיין את הלב הטוב, כאשר הוא עושה עבירה מיד הוא מתחרט. המוסר כליות שלו והשכל הישר שלו עושה שהוא יודע שהוא נכשל, הוא יודע שהוא מתחרט. החרטה הזאת היא חשובה מאוד, ואז על ידי החרטה הזאת הוא מחשיב מה הרווחתי כנגד מה שהפסדתי, ובהפסד הזה יש פה חשבון גדול. בואו נשים לב, אומר הרב, הוא מתחיל לחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, שההנאה הדלה שיש לו בזמן עבירה תקופח על ידי ההפסד הצפוי לו, הוא מפחד, כן? אחר כך כתגמול בעד מעשיו הרעים, תשובה זו נקראת תשובה מהיראה. הכרתו עדיין לא מתבקרה מלשון ביקורים, כן? לשון בכורה, מלשון ומתבשלה עד כדי כך שיכיר בעצם מעשיו כרעים הם. כי מלבד העונשים הצפויים לו משמיים, הרי מעשה החטא גופו עונש רע הוא לו. זה מה שאומרת הגמרא, עבירה גוררת עבירה. זה שאתה עכשיו נמצא, הרי העבירה מה היא עושה? היא מטמטמת את ליבו של האדם, היא מטשטשת את הצד המוסרי הישר שבליבו של האדם, וכיוון שהוא מאבד את הצפון, מטשטשת את מטמטמת את ליבו, אז ליבו את העדינות הרוחנית והמוסרית שהייתה לו מקודם נאבדת, ומתוך שהיא נאבדת הוא נופל יותר בחטא. אז החטא עונשו הוא החטא, החטא עצמו, החטא עצמו זה דבר שהוא בעצמו העונש שאנחנו צריכים לפחד ממנו. כאשר אנחנו חוטאים צריכים יותר לפחד מעצם החטא, שמה הוא גורם לנו, ממה שהעונש שיבוא אחר כך מאיזה, כן? על אף שיש גם בעולם הקדוש ברוך הוא סידר וברא את עולמו באופן שהעולם לא הפקר. אם האדם, כן, עושה חטאים, אז גם הסביבה שלו מתקוממת נגדו, וזה הדבר שמעורר את היראה, והדבר הזה הוא לא לחינם. אמר השפת אמת, אומר על פרשת השבוע הדבר גדול, שבני ישראל כאשר הם עמדו, כן, על הרגיזים ועל על הרבה, זה מרצון שהם עמדו, כי הרי מה זה הדבר הזה של הכללות הם אומרים אמן וכולם אלה מקללים ואלה אומרים אמן, כיצד הדבר? אומר השפת אמת שבני ישראל הבינו את החשיבות של אימת החטא, ומתוך אימת החטא יש את הגבולות, ומתוך שיש את הגבולות יש גם את עבודת השם שיכולה לעשות באופן אומנם נמוך, אבל יכולה לעשות. זה דבר שהעולם צריך, העונשים האלה הם, העולם צריך להם. זה לא תשובה, זה לא דבר, זה לא עבודת השם העילאה, אבל בכל זאת זה דבר שצריך להתחיל ממנו, ולכן התשובה התתאה הפחותה לכאורה ביותר היא התשובה שהיא באה מעצם היראת החטא. ומה שכותב פה הרב, הכרתו עדיין לא מתבקרה ומתבשלה עד כדי כך יכיר בעצם מעשיו כרעים הם, וכי מלבד העונשים הצפויים לו משמיים, הרי מעשה החטא גופו עונש רע הוא לו. עד השגה כזאת לא הגיע עדיין, ובכל זאת הוא שר מהעבירה, כי הרי הוא מהתוצאות האובייקטיביות הבאות בעתיו של חטא. זה צורה ראשונה של החטא, לסדר לנו את המחשבה. דרגה שנייה, הצורה השנייה שבה מתבטאת התשובה היא התשובה מאהבה. האדם מתחיל להכיר כי החטא לא די שהוא גורר אחריו עונשים רעים, אלא פועל הוא את פעולתו ההרסנית בנפשו ומשפילה עד עפר. האדם הזה יש לו כבר אצילות מסוימת שאיננו רוצה להתעסק בכיעור. הוא אדם שסולד מן הכיעור, הוא לא רוצה שנפשו תיפול ברעה, הוא לא רוצה שיהיה שפל מדרגה. ולכן קודם כל עבודה מוסרית, מידותית, לימוד תורה, עדינות נפשית, ויש לפעמים אנשים שיש להם הכנה נפשית שזה מלידה, שהם אנשים שבטבעם הם אנשים עדיני נפש, ויש להם נטיות רוחניות ונטיות מתוקנות, כן? יש אנשים מחוננים כאלה, יש אנשים שיש להם טבע גס שצריך הרבה לעבוד כדי לגבור עליו ולהפוך להיות אנשים שמן הסוג הזה שמתחילים להכיר, כי החטא לא די הוא שהוא גורר אחריו עונשים רעים, אלא פועל הוא את פעולתו הרסנית בנפשו ומשפילה עד עפר. אז באופן הזה האדם, מה הוא סבור? הוא סבור מצד ההכרתי, לא מצד היראת העונש, אלא מצד ההכרתי שיש פה רע, והוא סולד מן הרע, להתרחק מן הרע. זה פעולה שכלית, השגתו, שימו לב, מתקדמת עד ההבחנה. אתם רואים שזה כל זה רק עניין של הבדלות שכליות. השגתו מתקדמת עד ההבחנה שלא הרוד ממית, אלא החטא ממית. כי בעצם מעשה החטא מונח הרע, והעונש מקופל הוא בתוך תוכו של החטא. כן? זה דבר שהוא יסוד מאוד חשוב. כיצד החטא מתוך תוכו מקופל כל הרע? אז כפי שהתחלתי להסביר מקודם, שהחטא מטמטם את ליבו של האדם, אבל הוא גם גורם לסביבה של גסות, של מתירנות. ומתוך שיש גסות ומתירנות, אז העדינות הנפשית של העדיני נפש היא גם מעוררת, ואז כבר את אותם האנשים שהם היו לכאורה לדוגמה הם יכולים גם ליפול, וזה דבר שהוא ראה שיכולה להיות רק, לא רק בצד האישי הפרטי של האדם, אלא כאשר האדם מתעסק בחטא והוא גורר לא רק את עצמו לעבירה אחרת, אלא גם את הסביב לו, ואם הסביב גם כן במשחק הזה, אז יכולה להיות התדרדרות נוראה מאוד ומהירה מאוד של החברה. הדבר הזה מסוכן ביותר. לכן פה האדם בהבחנה השכלית שלו מבין את כל הנפקמינה שבדבר. אז בואו נראה, השגתו מתקדמת את ההבחנה שלו הערוד ממית אלא החטא ממית, כי בעצם המעשה החטא מנחרה, העונש מקופל הוא בתוך תוכו. וגם כאשר האדם הזה רוצה למשל ללמוד תורה או להבין דבר מתוך דבר או להשיג השגות שכליות, להשיג השגות רוחניות, לשבור את מידתו ולעדן את נפשו לקראת דברים שהם מעולים יותר, הוא מתקשה הרבה יותר. מדוע? כי אותה שייכות אל החטא עושה אותו חומרני יותר, גס יותר, והוא צריך עכשיו הרבה יותר מאמצים כדי להעלות את עצמו מזה. זה במישור הפרטי. אני דיברתי מקודם במישור החברותי הכללי, אבל יש גם את הצד הזה שהאדם מבין עד כמה החטא הוא רע. הוא רע לו מתוך הוא מתחיל לאהוב את הטוב, לא משום יראתו מפני העונש האובייקטיבי הצפוי לו ממעשה הרע, אלא מכוח הכרתו שהטוב הוא טוב בעצם והרע הוא רע בעצם. יש פה עצמיות של טוב שצריך לחפש ולאהוב. זה עבודתו של האדם. זה האדם שהופך להיות נקי מבחינת השכל, כן? נקיות מידותית כזאת. מרגיש הוא, לכן הזהירות מביאה לידי זריזות. כאשר אדם זהיר, מה זה הזהירות? הזהירות זה הסלידה מן החטא. אז כאשר האדם סולד מן החטא, כאשר האדם מכער את הרע וכל מה שכיעור הוא מתרחק ממנו מאוד, אז הוא באופן טבעי, אז הוא כבר מדגדג יותר במעשים. זו הזריזות, כי אצילותו, כי מוכנותו הרוחנית והנפשית היא עושה שבאופן הטבעי הוא יותר פנוי והוא יותר רוצה והוא יותר עובד את השם בקלות, ומתוך אהבה ומתוך רצון ומתוך קרבה, ממה שכל מה שהיה בחטא מעכב את כל התכונות הללו. לכן זהירות מביאה לידי זריזות. כאשר אדם באמת קנה בנפשו את היסוד הזה של הזהירות, אז באופן טבעי הוא כבר מתעלה בעבודת השם בצורה אחרת. הוא יהיה מן האלה שמתפללים בוותיקין. אומר רש"י במסכת ברכות, מה זה הוותיקין? אלה שמחזרים אחרי, כן, המצוות לעשותם בזמנם. זה הזריזות. אתה לא מצוות, אומר הרמח"ל, מצוות ומצות בדרך של משל. מצות, אם אתה מעכב אותם במקצת בעת האפייה, זה תופח, כן? זה כבר דבר שלא קשר לאוכלו בפסח, זה כבר דבר מחטיא. גם המצווה, המצוות, כאשר אתה מתעכב מלעשותם בזמנם, יש איזה בחינה של פגם בהם בדרך מליצה. אז אותו דבר פה, אנחנו חוזרים לענייננו. הוא מתחיל לאהוב את הטוב לא משום יראתו מפני העונש האובייקטיבי הצפוי לו ממעשה הרע, אלא מכוח הכרתו שהטוב הוא טוב בעצם והרע הוא רע בעצם. זה אדם שכל הזמן יחשוב טוב, כן? הוא רוצה לחשוב טוב, אפילו המחשבה כאשר היא לא טובה. אדם שיש לו ערעור עבירה הקל ביותר, בזה הוא כבר סילק, הוא הסתלק מן הטוב והתקרב אל הרע, ובשבילו זה כישלון. זה צריך מיד עבודה ולטפל בנפשו באופן האמיץ כדי לחזור אל הרצון הזה של הטוב. זה מצד ההכרתי, מרגישו, זה גם יורד אל הרגש שלו, זה גם יורד אל התכונות הנפשיות הפנימיות של החיים. כך הוא חי, כך הוא מרגיש וכך הוא רוצה וכך הוא חי את הטוב הזה. לכן מרגיש הוא כי מתן בחרם היותר גדול של מידה טובה הוא מעשה טוב. הוא לא מחפש לעשות מעשה טוב בשביל לקבל איזה פרס. זה כבר אדם שכאשר הוא עושה את המצוות, המצוות לאו להנות ניתנו. זה לא כדי הנאה, זה לא כדי לקבל פרס. אל תעבוד את הרב כדי לקבל פרס, כן? אלא להפך, תהיה לשם שמיים. זה פה מרגישו כי מתן שכרם היותר, כיוון שהוא דבוק בטוב, הוא כל כולו דבוק בטוב, אז לעשות את הטוב זה לעשות מעשה הרמוני. הנפש שלו היא עושה דבר שהוא טבעי לה, אז היא כל כולה חיה במין עולם של הרמוניה, של 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 דבר שאינו סותר את עצם הווייתה. ולכן זהו המעשה הטוב. השכר הגדול של המידה טובה הוא מעשה טוב, היא שלוות הנפש ומנוחתה. היא שלוות הנפש ומנוחתה.
כתוב יותר גדול של מידה טובה או מעשה טוב,
או מעשה טוב, היא שלוות הנפש ומנוחתה. כן, כן. זה גם כאשר האדם הזה נמצא בשבת והולך לישון, אז גם השינה משובחת מצד זה שהוא מעין עולם הבא. הרי המנוחה שלו, כיוון שהוא כולו שייך אל המעשה הטוב, השבת היא לא להתעכב מלעשות איזה, זה גוף השלמות, כי הוא כל כולו שייך אל הבחינה הזאת. אולי הפך, תוצאות מעשי הפשע הן שערות מקעקעות עד היסוד בחלל נפשו, כיוון שהוא כבר הגיע להבנות כאלה, וכיוון שהאדם הזה הגיע לעדינות נפש כזו, כאשר הוא נופל בחטא אפילו קטן, זה גורם אצלו לשערות נפש גדולות מאוד. לפיכך הולך הוא ונאחז במעשה הטוב כדי לבוא למנוחה והשלווה הנפשית שנגזלה ממנו על ידי מעשיו הרעים. כאשר הוא נופל, כן, זו שערה גדולה מאוד. זה אדם שהרגישות שלו היא כל כך גדולה, שלזה דיברנו קצת בשבת, שעם ישראל הרגישות שלו, הרגישות, כיוון שעם ישראל מבחינת הכלל הוא עם כזה נפלא שכל כולו שייך אל הטוב, העובדה היא שמשה רבנו ששקול כנגד כל ישראל, כן, רבי עקיבא היה אומר, מי זאת האישה שילדה 60 ריבו ביום אחד? אז התלמידים היו, כשהיו נרדמים, היו מתעוררים לחפש את את הקושיות האלו. אז זו יוכבד שמשה רבנו, כאשר הוא נולד, כן, הוא זכה בשם טוב, יש שם אחד טוב, שם שני טוביה. אז המהר"ל מפראג מסביר בספר, נדמה לי שזה בגבורות השם, בפרק ט"ו או ט"ז אני חושב, או י"ז, שם הוא מסביר מדוע משה רבנו נקרא טוב. הטוב זה עצם, זה דבקות בעצמות הטוב. משה רבנו היה כולו טוב, אז כנסת ישראל היא גם כולה שייכת לטוב. לכן אנחנו אומרים בשיר השירים, כולה יפה, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך, נכון? אז כיוון שיש בחינה כזאת של שייכות אל הטוב, על החטא הקטן ביותר שעושה כנסת ישראל, מיד מה קורה? נפילות נוראות. לכן הן מסופרות, מספרים את הנפילות הללו בתורה, לימוד עבורנו. למה? בגלל שכנסת ישראל היא כזו עצומה בתהרתה ובשאיפתה לטוב, שכאשר היא נופלת זה גורם לסערה וזה גורם לנוראות כזו, שזה צריך להיות כתוב בתורה, שיהיה רושם הזה לנצח נצחים. ככה מסביר רבי יהודה הלוי הכוזרי. אז בואו נחזור ליסוד הזה, כן? התשובה זו אמנם תשובה מאהבה, אז עכשיו הרב מסייג, ואתם רואים מדרגה גבוהה, זה לא סתם אדם, אבל תשובה זו היא אמנם תשובה מאהבה, אבל גם זו עוד לא התרוממה לידי גובה נפשי כזה שממנה ישקיף השב לתשובה על המעשים הטובים או הרעים, לא מנקודת ראות תועלת פרטית, אלא מנקודת ראות יותר מסגבה. האדם הזה שדיברנו עליו עדיין הוא שרוי בתוככי עצמו, אבל עכשיו הרב רוצה לעלות עוד מדרגה. אנחנו דיברנו על התשובה מיראה, דיברנו על השלב הראשון של תשובה מאהבה, אבל זה תשובה מאהבה אגוסנטרית כזאת, פרטית. עכשיו הרב רוצה לצאת מזה ואומר, תשובה זו היא אמנם תשובה מאהבה, אבל גם זו עוד לא התרוממה לידי גובה נפשי כזה שממנה ישקיף השב על המעשים הטובים או הרעים, לא מנקודת ראות תועלת פרטית, אלא מנקודת ראות יותר מסגבה. זו הנקודה שממנה הולכים ונעלמים גבולות אישיותו. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שהעבודה שלנו בראש השנה היא לעשות את עצמנו מה? שיריים לכנסת ישראל. שיריים לכנסת ישראל, יש בחינה כזאת פה, שימו לב, זו הנקודה שממנה הולכים ונעלמים גבולות אישיותו, וממילא גם תביעותיה העצמיות. גדולה ונעלה אמנה היא התשובה הבאה מתוך אהבת הכלל, זו הבאה מתוך ההכרה, מתוך הכרה שוב, כי במעשיו הרעים לא רק שהוא מזיק לעצמו, אלא שהוא מביא נזק גם לכלל ישראל. אדם שמגלח את עצמו בתער, הוא צריך להבין שכל המזוקנים כולם הופכים להיות באופן אוטומטי, גם דניאל, כן? וגם אנוכי, וגם אתם, מגולחים בתער על חצי הזקן שלכם. זה ברור? כאשר אחד עושה בתער שזה איסור תורה, אז הוא מגלח את כל כנסת ישראל בדבר הזה, כי כולנו ערבים זה לזה. בערבות הזאת היא ממשית, היא ממשית מבחינת הממש, הכי ממש שיכול להיות. שלא להבין שזה מושגים ארטילאיים שהתורה דיברה עליהם, לא, כולכם, כן, פרשת ניצבים, זה המילה כולכם, יש לה פה ממשות מכל הבחינות, מבחינת האחריות המוטלת עלינו. האדם הזה מבין את זה, ואז גדולה ונעלה אמנה היא התשובה הבאה מתוך אהבת הכלל. האדם הזה כאשר הוא חוזר בתשובה, זה לא מתוך יראת העונש, זה לא מתוך שהוא סולד מן הרע ורוצה את הטוב בשביל שיחיה בשלוות נפש שכזו, שהוא זוכה להיות קרוי שבת מעין עולם הבא, אלא עכשיו הוא לא רק יוצא מגבולות הפרטיות שלו ונכנס עכשיו לאהבת הכלל. זו באה מתוך ההכרה, כי במעשיו הרעים לא רק שהוא מזיק לעצמו, אלא שהוא מבין את זה גם לכלל. נפשו התרוממה עד כדי השיבה ממעשיו הרעים לטובת הכלל כולו. הוא לא עובד את עצמו, אלא עבד עם ישראל. יודע הוא שיסודות החברה מתערערים ונימותים על ידי פעולותיו המארסות. זה מה שקצת הסברתי בהתחלה, שכאשר אדם הוא גס רוח וגורם, אפילו אדם שפה במדרגה הזאת זה לא אדם שהתנהג בגסות הרוח, אבל למשל זה יכול ללכת בצדקות כזאת שהיא מוטעת. למשל אדם יבוא לידי כך שכאשר הוא עושה את הצדקה בסתר, בסדר? הוא כל כך דבק במידה הזאת שהוא יעשה תמיד את הצדקה בסתר. אז יוצא שאדם עשיר, שהוא אפילו עשיר מופלג, והוא אדם שעושה בחסידות גדולה את המתן בסתר. כאשר יבואו עמים אליו ויצקו על פתחו, יסלק אותם. הוא לא ירצה לשלם, הוא לא ירצה לתת, הוא לא ירצה לתת צדקה. מדוע? כי מידה בסתר. אבל מה הסביבה רואה? הסביבה רואה שעשיר כזה מופלג לא נותן צדקה. אז אני המסכן, אני הלא עשיר, אני אתן? לא. מדוע? האדם הזה הוא המיס את המידה המוסרית של נתינה לעני מתוך אהבת הזולת, מתוך ואהבת לרעך כמוך. אז הדבר הזה הוא גם גורם לסביבה שעמידת הצדק ומידת האהבה שהיא צריכה להיות בישראל יורדת. אז הנה זו עבירה שהיא לכאורה עבירה קלה מאוד, היא עבירה עצינית, אבל תראו אם עבירה יכולה להשפיע לרעה על החברה, מה עבירה באמת יכולה לעשות. כל שכן, לכן פה אומר, נפשו יתרוממה עד כדי השיבה ממעשיו הרעים לטובת הכלל כולו. יודע הוא שיסודות החברה מתערערים ונמתים על ידי פעולותיו המארסות, והוא מחליט לתקן את בדקו כדי שיסודות הכלל והחברה יהיו יותר מוצקים. הוא אוהב את כנסת ישראל עד כדי כך שהוא לא רוצה. מסופר על החפץ חיים שכאשר בא לו גנב במחתרת בלילה, אז התעורר החפץ חיים וראה את הגנב שפותח את החלון, קופץ החוצה ומתחיל לרוץ. אז הוא רץ אל החלון ואומר לו, סלחתי לך, סלחתי לך. מדוע? לא בגלל שהוא לא מקפיד על, על, על הגנב, אלא בגלל שהוא כל כולו דואג לכלל, שחלילה הכלל לא יבוא לידי הקטם הזה שיש גנב בישראל שגונב את זולתו. תשובה זו נעלה היא בתוכנה בזה שהשב יודע להשתחרר ממציאותיו הפרטיות ולהיבלע לגמרי בתוך חיי הציבור המסודרים. זה מדרגה גבוהה מאוד, גבוה מעל גבוה. עכשיו זה המדרגה העליונה ביותר שבתשובה. גבוה מעל גבוה היא התשובה הבאה מתוך אהבת אלוקים. כנסת ישראל עם כל הכבוד, כלל ישראל עם כל הכבוד, זה בחינה מאוד עליונה של אהבה, כי כנסת ישראל היא השכינה בעולם הזה, התגלמות השכינה והגילוי השם בעולם הזה זה כנסת ישראל. אבל יש מעל זה, וכאשר האדם גבוה מעל גבוה שב בתשובה, גבוה מעל גבוה היא התשובה הבאה מתוך אהבת אלוקים. האדם בא לאהבת מעשה הטוב מפני שהינו צו אלוקי, ועל ידי זה שיעשה את המעשה הטוב יימשך עליו אורה אלוקית. זה משפט שצריך דיוק. ובזה שיתנהג בטוב ובחסד, בטוב ובחסד, יגשים את רצון אלוקיו שהוא ממלא את כל נפשו בעת הופעת תשובה זו. מתוך התרוממות נפשית כזאת לאהבת אלוקים, נאחז הוא בטוב ומטיב את דרכו לעתיד. המשפט הזה חייב הסבר. על ידי זה שיעשה את המעשה הטוב, יימשך עליו האורה האלוקית. הרב התחיל לדבר בצו, ציווי. שימו לב, האדם בא לאהבת מעשה הטוב מפני שאינו צו אלוקים. כאשר אנחנו מצווים, זה בעל הפריד האש אומר, בעל הפריד האש אומר דבר שהוא יסוד גדול מאוד בכל המצוות כולן. לכאורה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לעשות מצווה, נאמר במסכת ברכות בדף ו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אז לכאורה כאשר הקדוש אומר בעל הסעודה אש, אם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין וגם מניח תלית וגם עושה את כל המצוות, אז הוא הקדוש ברוך הוא כלי לשלמות. ממילא כאשר הוא עושה את המצוות הוא עושה אותם מתוך הדקדקנות הכי נוראה שיכולה להיות, ומתוך האצילות הכי נוראה שיכולה להיות, ומתוך השאיפות הכי גדולות שיש. כלומר שהקדוש ברוך הוא כאשר הוא עושה את זה באמיתיות הכי אמיתית שיכולה להיות, כי הוא שמו אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אם ככה, המעשה הטוב והתגלמות הטוב הכי גדולה שיכולה להיות ולהופיע זה המצוות, כי השם עושה את המצוות. ואם השם עושה את המצוות כאשר הוא בא ומצווה עלינו, אז זה יכול לראות שאנחנו עושים מעשה שהוא לא שייך לנו, כי השם מצווה. אם אני בא ואני אומר לך תעשה, זה לא רצונך, אתה עושה בגלל שהמפקד אמר לעשות, אבל אתה לא עושה מרצונך. אבל פה בעבודת השם הציוויים זה השם עושה אותם. אז אם השם עושה אותם, אומר הבעל שריד אש, שזה גילויים של הופעת השם, השם מגלה את דרכיו לנאמניו. אני שואל, כאשר מקבל מצווה הוא למעשה מקבל מתנה כזאת שהשם מגלה לו כיצד הוא בעצמו מתנהג. עכשיו עלינו להיות, כן, להידמות לקדוש ברוך הוא, כן? אם הוא רחום אף אתה רחום, אם הוא חנון אף אתה חנון. והדרך העבודה שלנו היא להיות מתדמים חלילה, אבל במקצת כן, אל הקדוש ברוך הוא. כיצד הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את דרכיו, כיצד הוא מתנהג במעשים הטובים. אז המעשים הטובים שהם מצוות זה רק גילויים של התנהגותו של השם, שמה הוא פועל בעולמו, וזו המדרגה שאנחנו נמצאים בה. לכן כאשר אנחנו עושים את הציווי מתוך ההבנה הזאת שזה לא ציווי מבחוץ אלא זה הטבע הפנימי של ישראל שיוצא לאור, אז ממילא אנחנו מבינים שזה כלי לשלמות. לכן כאשר אדם שב בתשובה מתוך אהבת אלוקים, זו ודאי ההתרוממות הנשית הכי גדולה שיכולה להיות, ובזה הוא נאחז לטוב. טוב, שר כוחכם. זה במקצת עבודה על התשובה. עכשיו כמובן ש... ארבעת ה... מה?
כמה
נשאל לו? זהו, זה... אז עכשיו כדאי שתלכו כי אין פה מיניות.